שלום לכם, צופים יקרים. אני מבקש לעסוק היום אולי באחת השאלות המרכזיות שמטרידות את המין האנושי כולו, וזו למעשה שאלת המוסר. אנחנו כולנו תובעים מעצמנו להיות אנשים מוסריים, אנחנו מדברים הרבה על הדבר שנקרא ערכי המוסר, אבל מה זה באמת מוסר? מה קובע את הגבולות שלו? מה קובע מה נכון? מה קובע מה לא נכון בהתנהלות שלנו? האם מוסר זה דבר הסכמי? חבורת אנשים שהחליטה לעצמם על דרך מסוימת ובדרך הזאת היא הולכת, או שמדובר על משהו שהוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר בסיסי? אני מבקש לשם כך, ברשותכם, להתחיל את הדיון שלנו באמצעות סיפור שבזמנו נגע מאוד בעיקר בארצות הברית, הוא אפילו הוסרט והפך להיות סרט. לפני שנים רבות, נגיף חמור מאוד של חיידק מתגלה באמצע אפריקה. הנגיף הזה מפיל חללים רבים, ישנם מתים רבים. מנסים לעצור את התפשטות החיידק בעולם, אבל בדרך לא דרך, החיידק מועבר ומגיע אף לארצות הברית. הוא מועבר לשם על ידי סוחר בעלי חיים, שמבקש לעשות לעצמו רווח נאה על ידי הברחה בלתי חוקית של קופים מאפריקה. הוא רק לא יודע שאחד הקופים שאותם הוא לוקח, נושא עליו את החיידק הזה. הקוף מועבר מאחד לאחד, ובסופו של דבר מדביק את אחד מבני האדם שנגעו בקוף. אותו אדם מגיע לעיירה, עיירה נידחת, אי שם בקליפורניה, ושם מתחיל תהליך גדול של הדבקה. ופתאום מתברר שהמחלה מתפרצת ומתפרצת, ואם לא נעצור את זה בזמן, לא רק שאותה עיירה קטנה, כולה תוקה על ידי המחלה, אלא חלילה וחס, כל ארצות הברית כולה, אולי בעצם כל העולם כולו, ייפגע מהנגיף המסוכן. מתקבלת החלטה קשה ביותר. להטיל פצצה, למחוק למעשה לחלוטין את כל תושבי אותה עיירה, כדי למנוע את התפשטות המגפה. אני יוצא פה רק לרגע אחד את הסיפור, נסו לדמיין איזה כובד משקל. איזו החלטה קשה צריך לקבל אותו אדם, אותם קבוצת אנשים, אותם אחראים, שצריכים לקבל את ההחלטה שלמען הצלת העולם כולו, למען הצלת המדינה כולה, הם יהיו חייבים עכשיו למחוק עיירה שלמה על יושביה. החלטה אם כן מתקבלת, אבל בו זמנית מתברר לקבוצת רופאים שבצד עיקש, הם מנסים, ממש דוחפים, נסות להציל את אותה עיירה, מתברר להם שיש אפשרות. שיש אולי כן אפשרות להציל, הם מצליחים להשיג את אותו נסע, את אותו קוף, דרכו לנסות להפוך, למצוא איזשהו דרך כדי להוציא נסיוב, כדי להגן, כדי להציל, למצוא תרופה על אותה מחלה, מנסים למנוע באדם, סיפור דרמטי ביותר, בסופו של דבר הם מצליחים. רגע לפני הטלת פצצה על אותה עיירה, והריגתם של אלפי בני אדם חפים מפשע, מצליחים לעצור את התהליך ולמצוא תרופה למחלה. לאחר זמן רק מתברר שאותם אלה שקיבלו את ההחלטה להטיל את הפצצה על העיירה, גם הם ידעו טוב מאוד שיש תרופה, שיש דרך להציל. מדוע הם לא בחרו לחשוף את התרופה? מכיוון שהם רצו להשתמש בכך כאולי כנשק ביולוגי עתידי למקום אחר. הסיפור הזה שהפך להיות סרט, בזמנו סרט בשם התפרצות, לפני למעלה מ-20 שנה, זעזע את העולם. מכיוון שהוא הציג בצורה חריפה ביותר את השאלה, מה נכון, מה מוסרי? איך שופט האדם ברגעים קשים, איך אדם יודע בעיקר לעשות דברים שאין לו בהם נגיעה אישית, שאין לו מאחורי האינטרס, והוא ניגש באמת לקבל החלטות כשהוא נקי ומדויק. אני מבקש ברשותכם, דרך לימוד של סוגיה מוכרת מאוד בספר בראשית. בפרשת וירא, לעסוק מעט בבירור ערכי המוסר ונקודת המוצא שלו. אנחנו פוגשים את אברהם אבינו. פוגשים את אברהם אבינו לאחר סיפור סדום. לאחר התפילה שלו, לאחר ניסיון ההצלה של לוט, אברהם אבינו נוסע משם. וישא משם אברהם, אומר הכתוב, ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. אברהם אבינו יורד לגרר, גרר היא ארץ פלישתים. ובגרר נמצא מלך, מלך גרר, הלא הוא אבי מלך. לפני שמגיעים אל גרר, מבקש אברהם משרה אשתו. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא, וישלח אבי מלך, מלך גרר, ויקח את שרה. מה פשר הביטוי הזה? אם נשים לב מבחינת תחבירית, זה קצת מוזר. אברהם אומר אל שרה, אחותי היא, לכאורה הוא היה צריך לומר, אחותי את. אחותי היא, אולי צריך לומר, זה שם קוד. אברהם אבינו אומר לשרה, אנחנו נזדקק להיכנס עכשיו שוב. פעם שנייה לאותו תרגיל שעשינו לא מזמן. כאשר הגענו, אתם זוכרים, בתחילת פרשת לך לך, כאשר הגענו לארץ מצרים, נצטרך לחזור על התרגיל. ואת אומרי שאת אחותי ואני אחיך. ואנחנו איננו בעל ואישה. אבימלך שומע שהגיע אברהם, הוא שומע גם על האחות, וישלח אבימלך מלך גרר, ויקח את שרה. ועכשיו שימו לב לפסוקים הבאים, שימו לב, האם ממלכתו של אבימלך, האם ממלכת גרר, היא אותה ממלכה, היא אותה סגנון כמו מצרים, או שהיא משהו אחר לחלוטין. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, הוא בעצמו מתגלה לאבי מלך. תאמרו לי בבקשה, למי מתגלים? למי באים בלילה? כנראה רק לאנשים גדולים ומיוחדים. הקדוש ברוך הוא מתגלה בלילה לאבי מלך ואומר לו, תיזהר, אתה תמות על האישה אשר לקחת. מכיוון שהיא אשת איש, היא בעולת בעל. ואומר הפסוק הבא, ואבי מלך לא קרב אליה. ויאמר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג? הפסוק מודיע לנו בצורה חד משמעית, ללא שום מקום לפקפוק. אבי מלך צדיק. אבי מלך בסדר. אבי מלך לא קרב אליה. הוא לא נגע בה. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, בזעזוע גדול, הגוי גם צדיק תהרוג? הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, בהן צדיקי, אני צדיק. לא עשיתי שום פשע. למה לקחתי אותה? אומר הפסוק הבא, הלא הוא אמר לי, אברהם אמר לי, אחותי היא. והיא, גם היא, אמרה אחי הוא. אז שימו לב לתיאור הכפול. אומר אבי מלך, אני לא רק ששאלתי את אברהם, מה היא לך? מה היא בשבילך? היא אחות, היא אשתך? והוא אמר לי שהיא אחות. אני גם וידאתי את זה מהצד השני. שאלתי גם את שרה. והוא לך, מה הוא? וגם היא, והיא גם היא אמרה, אחי הוא, בתום לבבי. ובניקיון כפיי עשיתי זאת. אני נקי, לא הייתה פה שום כוונה. אנחנו יכולים לשמוע את הזעזוע בקולו של אבימלך, שהוא מתרגש ואומר, כאילו, אם הייתי יודע שהיא אישה נשואה, חס וחלילה, אני לא הייתי עושה מעשה שכזה. אומר הפסוק הבא, ויאמר אליו האלוקים בחלום. קדוש ברוך הוא ממשיך ועונה לו בחלום, גם אנוכי ידעתי. כי בתום לבבך עשית זאת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תירגע. זה בסדר, אני יודע, אני יודע, אני מאמין לך, אני יודע בוודאות שעשית את זה בתום לבבך. הקדוש ברוך הוא רואה ללבב. והקדוש ברוך הוא מעיד שהוא נקי. איזה עוד בני אדם מסתובבים בעולמנו שהקדוש ברוך הוא בעצמם מעיד עליהם שהם נקיים וכל מה שהם עשו היה רק בתום לבב? ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אני מתגלה אליך? אני מתגלה לא כדי להעניש אותך או לנזוף בך, אני מתגלה אליך, ואני ממשיך את המשך הפסוק, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. על כן לא נתתיך לנגוע אליה. התגליתי אליך כדי לעצור אותך. מכיוון שאתה יקר לי, מכיוון שעשית זאת בניקיון כפיך, אני מבקש לעצור אותך. התגליתי כדי שחלילה וחס לא תגיע לידי חטא. אבל שימו לב להמשך. ואתה אשב אשת האיש, תחזיר אותה מיד. כי נביא הוא, והתפלל בעדך וחיה, תחזיר אותה מיד. היא אשתו של אברהם. הוא נביא, הוא יתפלל בעדך, ואנחנו כבר מיד שואלים, רגע, למה אברהם צריך להתפלל בעד אבימלך? אם אבימלך הוא זך, הוא ישר, הוא נקי כפיים, הוא בר לבב, כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו מעיד עליו, למה אברהם צריך להתפלל? ויותר מזה, המשך הפסוק, ואם אינך משיב, אם אתה לא מחזיר אותה, דע כי מות תמות, אתה וכל אשר לך. אני מודה שהפסוק הזה תמיד היה קשה אליי. אם יקרא רגע את הפסוק ככה בלשוננו וקצת מעט בסלנג, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ותקשיב טוב, אם אתה לא מחזיר אותה, דיר בלק. תיזהר, זה סופך, אתה תמות, אתה וכל אשר לך. ואני שואל, את מי מזהירים? את מי מזהירים בעונש מוות? אדם שאנחנו יודעים שאם לא נזהיר אותו, עלול לבוא לאיסור. אבל צדיק כמו אבי מלך? צריך להזהיר אותו, ועוד להזהיר אותו מפני מיטה, תיזהר, אוי ואבוי לך, אם לא תחזיר אתה תמות. הרי יש פה עולם שלם של מוסר, ברור שהוא לא ייגע בה. פסוק הזה תמוע מאוד. אני ממשיך הלאה ברשותכם. וישכם אבימלך בבוקר נרעש כולו, ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ומספר להם את כל הסיפור, את לקיחתה של שרה, את החלום בלילה, את האמירה האלוקית, את התגובה שלו, איך מגיבים האנשים, ויראו האנשים מאוד. אנשים כולם מזדעזעים, איך זה קרה? איך כמעט הגענו לידי תקלה? ואז, ויקרא אבימלך לאברהם. אבימלך קורא לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו? ומה חטאתי לך? כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. נראה לי שנסכים שהטענה של אבימלך לאברהם היא טענה צודקת. אומר אבימלך לאברהם, מה עשית? מה עשית? הרי הכל בגללך. אתה לא אמרת אמת. אני הרי שאלתי אותך אברהם, נכון? שאלתי אותך, מי זאת? ואתה אומר לי, אחותי. אני גם שאלתי אותה. מי זה? והיא אמרה, זה אחי. אתה סיבכת אותנו. אתה כמעט הבאת עלינו, לא רק עליי, אלא כל הקהילה שלי, על כל העיר הזאת, הבאת עלינו חטאה גדולה. אתה לא יודע שזה מעשים אשר לא יעשו, עשית עמדי. אתה לא יודע שאצלנו אין דברים כאלה? שאצלנו לא לוקחים אשת איש? או במילים אחרות, אם נוכל לומר, אומר לו אבימלך לאברהם, אברהם, אתה התבלבלת. אתה התבלבלת, פה זה לא מצרים. אני יודע שאתה היית במצרים לפני כמה זמן. אני מכיר את התרבות המצרית. אנחנו זה לא מצרים. אנחנו פה זה גרר. אנחנו פה זה מלכות אבימלך. אצלנו לא עושים מעשים כאלה, מעשים אשר לא יעשו, עשית עמדי. אצלנו, אם היית אומר בצורה פשוטה, נעים מאוד, אברהם, זו אשתי, לא היה קורה שום דבר. תוכחה קשה מאוד. לכאורה ביקורת מדויקת ונכונה כלפי אברהם, אבל שימו לב מה קורה בפסוק הבא. ויומר אבימלך אל אברהם, וכולי וכולי. רגע, רגע. מי דיבר בפסוק הזה? אז פסוק שקראנו, מי דיבר אותו? מי אמר אותו? זוכים, זו הייתה הפנייה. אבימלך פונה לאברהם, מה עשית או מה חטאתי? הייתי מצפה שבפסוק הבא, אברהם אבינו יענה לאבימלך. אין פסוק כזה. אברהם לא עונה, ואבימלך חוזר ושואל שאלה נוספת. ואני קורא את הפסוק הבא. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית? כי עשית את הדבר הזה. מה ראית? כי עשית את הדבר הזה. תאמרו לי בבקשה. האם אין פה חזרה? הפסוק הזה הוא לא אותו פסוק כמו מקודם? זאת לא חזרה מדויקת על הטיעון של מקודם? כנראה שלא. אבימלך שואל את אברהם בפסוק הקודם, למה עשית את זה? מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי, לא נהוג אצלנו לעשות דברים שכאלה, לחטוף אישה נשואה. אברהם שותק. אברהם לא עונה. אבימלך רואה את חוסר התגובה של אברהם, והוא מבין שהוא צריך לשאול שאלה נוספת, שעליה הוא יקבל תשובה. הוא שואל אותו, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? במילים אחרות, אני מבין שעומדת איזושהי השקפת עולם מאחורי הפעולה הזאת שעשית. אתה ראית בנו כנראה משהו שגרם לך לנהוג בדרך הזאת שבה נהגת. מה ראית בנו? שאולי אני אבימלך לא שמתי לב לזה. מה ראית שגרם לך לעשות את התרגיל הזה, תרגיל האחות, עם רינה אחותיית? ופה אומר אברהם בפסוק י' א', את הפסוק הבא. פסוק שאני חושב שהוא אבן יסוד, אולי תמצית עיקר ההבנה. על מה אנחנו מדברים כאשר אנחנו מדברים על עולם מוסרי. ויאמר אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אומר אברהם, כי אמרתי, רק אין. מה זה הביטוי הזה? רק אין יראת אלוקים. למה לא לכתוב פשוט? כי אמרתי שאין יראת אלוקים במקום הזה. מה זה רק אין יראה? אומר לו אברהם, תקשיב, יכול להיות שיש לך ממלכה קסומה, ממלכה נפלאה, יש בה הכל, יש בה דרך ארץ, יש בה נימוס, יש בה מוסר. אתם יודעים מה? יש בה בית משפט, יש בה חוקים, יש בה מנהגים חברתיים, יש בה הקפדה על נורמות, יהיה בה הכל. רק דבר אחד לא יהיה בה, יראת אלוקים, והרגוני על דבר אשתי. מה אומר אברהם אבינו? מחדד את הדברים, את מה אומר פה בדיוק אברהם אבינו, הגאון המלבים, בפירוש שלו כאן על הפסוק הזה. אומר המלבים, אברהם אבינו מלמד אותנו יסוד גדול בעולם, שיכולה להיות ממלכה מלאת נימוסי מלכים גדולים. ממלכה שמקפידה על הכל, להסתכל עליה מבחוץ ולהעריך ולהעריץ את המוסריות הנשגבה. השאלה הגדולה היא, מה יקרה ברגע שתהיה הסתערות? כן, זאת לשונו של המלבים. הסתערות של איזשהו אינטרס אישי שלי אל מול עולם החוק. יהיה משהו שאני מאוד ארצה. קוראים לזה היום אינטרס אישי? קוראים לזה היום נגיעה אישית? קוראים לזה היום משהו שלי מאוד חשוב, איך אומרים, לעגל את הפינות? למצוא את הפרצות בחוק? מה יקרה ברגע שאתם תראו את אותה אישה ואתם מאוד מאוד תרצו דווקא אותה? אז יש לכם חוק שלא לוקחים אשת איש. אבל מה יקרה אם אתם מאוד תרצו דווקא אותה? האם אתם לא תדעו לעגל את הפינות, למצוא את הדרך, למצוא את הפתרון? לסלק אותי מכאן? אשת איש אסורה. אבל אם היא תהיה אלמנה, אולי היא תהיה מותרת? אתם תמצאו את הדרך לדאוג לה להיות אלמנה? אומר אברהם אבינו, והוא מלמד את אנשי אבימלך שיעור ענק. או במילים אחרות, אם נרצה לומר אברהם אבינו שבא לחנך את העולם, הוא לא בא רק להתמודד עם אנשים רעים וחטאים כמו אנשי סדום. הייתי אומר, זאת העבודה הקלה. לעמוד אל מול אנשים רעים וחטאים כסדום, זאת העבודה הפשוטה, העבודה המורכבת, החידוש הגדול של אברהם אבינו לעולם, היא כלפי האנשים הישרים, הטובים, הצדיקים, כמו אבימלך. שלהם אומר אברהם אבינו את הקביעה הבאה, יש לך מוסר. השאלה היא, מה מקור היניקה שלו? מה מקור הנביאה שלו? האם המוסר הזה, כלשונו של מרן הרב קוק באורות הקודש, האם המוסר הזה שלך, המוסר האנושי שלך, הוא מספיק עמוק? הוא מספיק נטוע? או שברגע מסוים איזושהי רוח חזקה תדע להעיף אותו? האם רוח סער, רוח גדולה של רצון, תאווה, יצר שלי, אתה תהיה מסוגל לעמוד בפניה שורשי עולם המוסר שלך קבועים ועמוקים? המוסר האלוקי לא עומד כנגד המוסר האנושי. המוסר האלוקי מאתגר את המוסר האנושי. הוא מאתגר אותו בכך שהוא שואל אותו, עד כמה אתה עמוק, עד כמה שורשיך יציבים, עד כמה תעמוד בפני שערות. האם אתה הולך בדרך המוסרית הזאת, כי זו הייתה הסכמה חברתית. ואז ביום מן הימים תחליטו לשנות את ההסכמה? או שאתה עושה את זה מתוך אמון שיש שם ריבונו של עולם. יש אלוקים שרואה ומשגיח והוא קבע. והוא יצר עולם של דרך, עולם של מוסר. אולי זאת הקריאה הגדולה מאוד שלנו לעולם. מגיע יישר כוח גדול מאוד לכל אותם עמים מתוקנים שבנו מערכות צדק נפלאות, יישר כוח גדול. רק אנא מכם, העמיקו את היסודות. תגדירו לעצמכם מאיפה זה נובע. צרו מוסר שהוא לא הסכמי, שהוא לא נורמה, שהוא לא יחסי, הוא לא ככה באופן זמני, לדבר שהוא יציב. זוכרים את הסיפור שבו התחלנו? אותה דילמה נוראית בסרט על אותו נגיף? אם צריך לקבל החלטה אם עושים מעשה מסוים כזה או אחר, החלטה קשה ככל שלא תהיה, היא צריכה לנבוע באמת מלב טהור. לב שבו אנחנו יודעים ההכרעות ינבעו ממקום שאין בו נגיעה אישית, אלא יש בה חיבור עמוק ואמיתי. למה? לעולם של מוסר וצדק יציב מאוד. שבעזרת השם נזכה להעמיק שורשים ולבנות עולם שיש בו יראת אלוקים. כי אם יש הכל, רק אין יראה, אין בעצם כלום. ואם יש יראת אלוקים, יש בעצם הכל. שלום, שלום.